להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
מאחורי השירים עם חיים הדור.
ואנחנו הערב שמחים מאוד לתת את כל הזכויות לאבי גרייניק והאלבום החדש שלו, שיש בו גם סי, שמצביע על כך שכל הזכויות שייכות לו, והוא אורח התוכנית מאחורי השירים.
את מה שלא אתן לך, אין ידי מסגת, אין מה שלא רוצה בי להגשים כשאת חולמת, את מה שבך כואב, ליבי היה סופח, רוקח בדמיון, שלווה ואז שולח. אני מחכה לך ואחכה לך, אבל בינתיים אהובה את המרחק, תעברי לבד. אני מחכה לך חכה לך, אבל בינתיים אהובה את המרחק, תעברי לבד. שפתיי כבר מחכות לחוש מגע שפתייך, אני עוד כאן אך כבר ליבי יצא אלייך, ואין לי בך ספק, את תשמעי בטוח לאורך מסעך, קולי נישא ברוח. אני מחכה לך ואחכה לך, אבל בינתיים אהובה את המרחק, תעברי לבד. אני מחכה לך ואחכה לך, אבל בינתיים אהובה את המרחק, תעברי לבד. יצא אלייך, בואי אהובה, הייתי צעדייך. אני מחכה לך ואחכה לך, אבל בינתיים אהובה את המרחק, תעברי לבד. תעברי לבד.
עם שיר געגועים אולטימטיבי החליט אבי גרייניק לפתוח את האלבום החדש שלו, שבהחלט השיר הראשון והשני מאוד מתכתבים עם האלבום שיצא בשנת 2004, יש מי שאוהב. והשאלה, למה הוא נתן לנו לחכות 14 שנה לאלבום השני? חלק מהשאלות שנשאל בשעה הקרובה את האורח שלנו, אבי גרייניק. ערב טוב לכם, ערב טוב אבי.
ערב מצוין.
לא שהתבטלת ב-14 שנים האלה, לדעתי גם היום אני צריך לשאול מאיפה מצאת את הזמן עם כל העיסוקים שלך פתאום להיכנס לאולפן ולעשות אלבום חדש. ובכל זאת.
קודם כל, בעניין התקופה שעברה, אני אקטין ואומר ואמקד שמדובר במחדל.
יפה.
מודה באשמה, לא יקרה יותר.
מודה ועוזב ירוחם, כמו שהוא.
לגמרי. זה, אתה יודע, זה לתוכנית אחרת, הייתי אומר לך, זה קשור לניהול זמן, ולפסיכולוגיה, בלה בלה בלה, אבל מעכשיו לקחתי על עצמי ליצור גם כמות, ולא רק איכות, ואני חושב שאני כבר בדרך הנכונה, אני כבר יש לי חומרים לעוד אלבום, אני בדרך הנכונה.
אבל אם אני בדרך הנכונה לדרוך על יבלות, אז למה שאני לא אדרוך עוד טיפה? לא, בסופו של דבר, האלבום ההוא היה אלבום זהב. אני חושב שאתה הפתעת את עצמך ואותנו, כשבעצם האלבום הזה היה לו תהודה עצומה, שבעצם מה שהיה צריך להיות זה שאחרי שנה יהיה אלבום ב'.
לגבי מה שצריך להיות, ולגבי מה שאני עושה, זה יש פער, וזה בתיקונים, זה בעבודה. אנחנו עובדים על זה כל הזמן.
אוקיי.
אנחנו מיטב המוחות מגויסים כדי שאני אהיה בן אדם פרקטי יותר.
טוב, אני דרכתי עליו מספיק, תודו.
אבל זה היה נעים, אני חייב להודות.
טוב, לפחות כי זה באמת היה מפתיע, גם האלבום הזה שנפתח בשני שירים מאוד מאוד ליריים, מאוד מאוד שקל לחבק אותם, בעצם... אני חושב מצביעים על כך שאתה החלטת בעצם לצאת לאיזשהו מסע שיש בו הרבה אלמנטים אוטוביוגרפיים.
נכון. יש משהו במוזיקה שהוא לא מאפשר לספר את כל האמת, אבל הוא מאפשר להיות יותר חשוף. משום שלהבדיל מקומדיה שבה אתה כל הזמן צריך להשאיר את המאזין ואת הצופה במתח שאני הולך לצחוק מיד על משהו שכולם מכירים, אל תדאגו, והנה אתה מפיל את הפאנצ'ליין ואת הפצצה וכולם מבינים לגמרי על מה אתה מדבר. מוזיקה, לפחות ברמה התיאורטית, מאפשרת לך ליצור חוזה של משמיע ומאזין, ואתה לא חייב לספק את היצר שלהם בול על השנייה, וזה משהו שיותר נוח לי לספר את הסיפורים שלי, אמנם בפורמט קצר של 3.25 דקות, אבל אני יכול להרחיב טיפה את העירייה ולהיות מעט יותר אישי.
ניסיתי לראות מה המכנה המשותף לכמה וכמה מהשירים, ופתאום הגעתי למסקנה שבעצם אתה מתאר איזשהו אנטי גיבור. כמעט לכל אורך.
יש בזה משהו, אני חושב אבל שמצד אחד אני מתאר אנטי גיבור, מצד שני אני שם עליו זרקור מאוד חזק.
זאת אומרת, זה בדיוק השניות שבו. עצם העובדה שאתה, יש לך את האומץ ואת הכוח בעצם לחשוף גם את חולשותיך, יש בזה איזה משהו שהוא דווקא כן של גיבור, של אמיץ, שמסוגל לעשות את זה, ולהגיד, אוקיי, זה אני, קחו את זה.
תראה, חיים, בתכלס, על זה אני בונה. אני בונה על זה שאני סטורי טיילר וזה מעניין מישהו, ואני אף פעם לא הייתי הכי יפה ואני אף פעם לא הייתי הכי חזק. והאלבום הזה הוא בין השאר אומר, אני הכי אני. אני באלף.
תגיד, אבל תמיד היית הכי מצחיק? או שגם זה לא?
הייתי תמיד בין המצחיקים, כן. כן.
כי אנחנו נדבר על זה, אבל זה כבר השבוע השני או השלישי שאני בעצם מראיין פה אומנים מאוד מאוד מצחיקים, קומיקאים. לפני שבוע היה לי את מאור כהן.
נפלא.
ובאופן מעשי, בשירים כמעט ואין את ההומור. לא אצל גרייניק. אצל גרייניק יש פה 2-3 שירים שממש אפשר להתפוצץ ממה שכתוב בין השורות, שזה נורא מצחיק. אבל לגופו של הכל, לכתוב שיר מצחיק פרסה, גם אתה ככה די...
אני אכתוב שיר מצחיק רק אם הוא...
אם יהיה בו סאטירה?
אם הוא חלק מסיפור אישי שלי. כן, גם כשאני מספר על בחורה שאני מפחד שהיא תעזוב אותי כי נעשית יפה מדי.
הפסיקה להיות דאבה.
הפסיקה להיות דאבה, וזה מאיים עליי. גם זה צחוק, אבל זה נובע מפסיכולוגיה.
גם מכאב. פתחנו עם אני מחכה לך ואחכה לך. שהיה מאוד מאוד לירי, מלא געגועים, ואנחנו עוברים לשיר השני, שגם כן מעניין לעניין, בסופו של דבר, יש פה וידוי על אחת שמה היא? היא מחתרת של איש.
מחתרת של איש זה שיר על בתכלס?
כן.
על גבר רגיש.
עליי. שימו מראה, הוא שם מראה על עצמו ואמר, זה אני. והנה השיר. אבי גרייני כאן באולפן.
ביום ההוא אמר, היית כה עניינית, חסכת ברגשות כדי לא להלהיט. לא טעית. אולי לא התכוונת, אותי כך להציל, אבל כשזה נגמר אז הסיפור שלי, הסיפור שלי התחיל. כי לא התנפצתי מולך לכל עבר, לא נראתה בדחיפות להרגיש, אמרת את שלך ואמרתי בסדר, היה זה היום בו הקמתי מחתרת של איש. רופא מומחה אבחן בי יתר רגישות, נתן תרופה שמעוררת אדישות. גאוני, תת לי הבטחה שאהיה נוכח כשתבוא עליי השמחה. לא התנפצתי מולך לכל עבר, לא נראית בדחיפות להרגיש, אמרת את שלך ואמרתי בסדר, היה זה היום בו הקמתי מחתרת של התנפצתי מולך, לא נראית בדחיפות להרגיש, את אמרת את שלך, אמרתי בסדר, היה זה היום בו הקמתי מחתרת של איש.
מחתרת של איש. מדוע בעצם בחרת לקרוא לאלבום גרייניק ולשים את כל הזכויות שמורות? זה ברור שזה כך, לא?
כן, אבל השיא לא בא כדי להגן על הזכויות שלי.
כן, אני מניח שזה...
השיא הוא בא לקרוץ על זה שזה ה-DNA, זה DNA של גרייניק, זה הטריידמרק הרגשי, זה בא להגיד גרייניק עומד פה, ולא הבדרן, ולא השחקן, ולא הגרייניק.
זאת אומרת, זה איזשהו מסע נפשי, נכון? זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד שיש פה איזה אלמנט רפואי של...
תרפואטי, אתה אומר?
כן, בדיוק.
לא יותר מאשר...
מאצל
ברי סחרוף או אצל אברהם טל, באותה מידה.
הבנתי, אבל בכל זאת יש פה אלמנטים אוטוביוגרפיים, תקף אנחנו נגיע אליהם אחד אחד, כשנגיע לאמא של נדב, כשנגיע למורה, כשנגיע לעוד לבחורה שהייתה דבא ויפית, שפתאום... לא שמה בגלל שהיא נסתה חתיכה. זאת אומרת, יש פה באמת, קראת לעצמך, קראת בעצם את הביוגרפיה שלך והפכת אותה לשירים.
באיזשהו מקום, כן, מהסיבה הפשוטה שזה נורא מעניין אותי. זאת אומרת, אני אגיד לך מה, הכל התחיל, כל האלבום הזה התחיל כשסיפרתי עוד פעם בצורה נכשלת סיפור על המורה שלי בכיתה א', ותמיד הייתי מספר את הסיפור שלי על מורה בכיתה א', והייתי בטוח שזה סיפור נורא נורא מצחיק, ושמתי לב שאף אחד לא צוחק מהסיפור הזה, ואז הבנתי שאני מספר אותו כשתקוע לי איזה דמעה בגרון בלי שאני שם לב, וכנראה בגלל זה אנשים לא צחקו, כי הם הרגישו שאני מדבר בשיא הרצינות על המורה של כיתה א'. זה קצת מגוחך שבחור בסוף שנות ה-30 שלו מדבר בצורה כל כך משמעותית על המורה שלו מכיתה א', ואז הבנתי שאני צריך לכתוב שיר על המורה שלו מכיתה א', ולא לספר בדיחה על המורה שלו מכיתה א', וככה הבנתי שמה שמעניין אולי רק אותי, מעניין גם עוד אנשים, ומשם זה המשיך.
אז אם אנחנו מדברים על היסטוריה ועל זיכרונות, אז בואו נדלג ונגיע קודם כל אל אמא של נדב,
כן.
שגם כן אפשר להגיד, שמע, אתה כבר ילד גדול כפי שאתה אומר, ובכל זאת 26 שנה אתה סוחב איתך זיכרון ילדות, נכון. של ילד, מה אני אגיד,
חרמן.
מאוהב, חרמן, טוב שאתה עזרת לי בזה, שזוכר את הזיכרון הזה כאילו כשהוא היה אתמול.
תראה, בתכלס יש ילדים, שמתאהבים באימהות של החברים שלהם, זה קורה לכל אחד, אם לא כמעט לכל אחד. כל אחד בלבל כזה, לפעמים מיני, לפעמים אפלטוני, אבל היא הייתה האהבה הראשונה, בגיל 11 אני ממש אהבתי אותה, ממש הייתי דלוק עליה. ועצם העובדה שנצרתי בראש שלי את הוויזואליה שלה, שהיא כנראה הייתה מאוד משמעותית עבורי, הייתה מקור משיכה, אולי אימא היא, אולי סקסואלי, אולי הרבה דברים. וזה נגע בי במקומות שאמרתי לעצמי בתור מבוגר, בוא נסגור את הפינה שם.
האם סגרת את הפינה כדי לחפש לראות איך שהיא נראית היום? או שלא?
האמת היא, האמת היא כן. האמת היא, לפני כמה שנים טובות, עברתי פה באדר בחנות בגדים שהיא עבדה בה, והלכתי לבדוק אם היא שמה, אבל לא הרשיתי לעצמי ממש לעמד בפתח החנות, רק הצצתי ולא שמתי לב, ולא ראיתי שהיא נמצאת שם והמשכתי.
אם אתם לא מכירים את השיר, כדאי שתתקרבו עכשיו אל הרדיו, ולהקשיב למילים של שיר שיש בו הרבה תעוזה, הרבה תמימות, והרבה מאוד אבי גרייניק.
אמא של נדב בגופייה ותחתונים עומדת במטבח מתגנת חצילים פתאום התכופפה להציץ אל התנור גם לי בא להציץ אבל יודע שאסור אמא של נדב מניחה על השידה חזיות שעכשיו היא מדדה שואלת מה שלומי ואם אני תלמיד חרוץ אמרתי לה שלא ושאני חייב לרוץ תרוץ לבוא אליו כשהוא בטוח משחק בחוץ בא עליי המים יפליג רחוק ימצי זוכר קשה לבדידות אצלי בג'ינס קשה יותר אצלי בראש היא עוד יפה אמא של נדב
כאן ג' ואתם מאזינים לתוכנית מאחורי השירים. אנחנו שמחים הערב לארח את אבי גרייניק ואלבומו החדש. אבי, אנחנו חזרנו ואנחנו עכשיו בעצם הולכים לשמוע את השיר שדילגנו עליו, שיר אהבה דו-גלגלי, אבל עוד לפני כן ספר לי באיזו מידה, אחד שהוא גם קומיקאי וגם שחקן וגם בתיאטרון וגם בטלוויזיה, בעצם יודע את לחצוץ בין כל התפקידים שהוא מילא בחיים ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני אבי גרייניק הזמר.
אני חושב שהמעברים האלה הם לא מובנים מאליהם עבור המוח של עצמי. זאת אומרת, זה לא עכשיו, אני לא טוען שזה פשוט. אגב, זה חדר עבודה אחר במובן של המשל. זה חדר עבודה אחר, והמעברים, ולפעמים יש לי ימים שבהם אני עושה סוויצ'ים מהירים בלית ברירה, כי אני הולך להתפרנס בתור שחקן, ואני חוזר הביתה לכתוב, וזה לא תמיד קל למוח האנושי שלי. אבל מצד שני, זה מאוויים מאוד חזקים שלי, זה רצונות מאוד חזקים שלי, אז אני נלחם בחוסר הנוחות של המוח מהבחינה הזאת.
באיזו מידה אתה שם לב פתאום תוך כדי עשייה, שבעצם ז'אנר אחד זולג לשני, ואתה צריך בעצם לעשות סטופ כדי להחזיר אותך לערוץ שבו אתה כרגע מתעסק?
אני חושב שפעם ניסיתי לעשות סטופ ולחצוץ בין הדברים, וזה היה לי לא טוב, וזה גרם לי מאוד לשפוט את עצמי, וגרם לי לעשות פחות. אולי זה חלק מהתשובה ללמה לקח לי כל כך הרבה שנים לעשות עוד אלבום. אני חושב שאני לומד להתייחס אל עצמי כיחידת אדם, על כל מה שהוא מרגיש, כל מה שהוא מסוגל לעשות עם כל הפוטנציאלים שלו, ואם יוצא משהו שהוא תיאטרלי מדי לטעמי, או מחזמרי מדי לטעמי, אז אני לא משתמש בו, אבל אני משתדל לא לשים לעצמי את החסמים האלה, כי זה מסרס. אז אני קודם כל, בסופו של דבר, אני אבי גרייניק, ואחר כך אני סטורי טיילר, ואם זה במשחק, או אם זה קומדיה, מה שבא ברוך הבא.
זאת אומרת שכדי לכתוב את השירים שכלולים באלבום הזה, לא היית צריך פתאום להכניס את עצמך לאיזה חודש, חודשיים של בידוד מכל הדברים האחרים, אלא הצלחת לנווט בין כולם.
כשאני יושב בבית ושם ידיים על הפסנתר, מתחילה אצלי שפה משלי בתוך תוכי, ואני משתדל לא להכניס גם את העולם שלי החיצוני פנימה. משתדל.
בסופו של דבר, רחבתם יחד, או שהיא אמרה לך שם בשיר אהבה דו-גלגלי, חפש אותי?
מדובר על בחורה שלמרות שקניתי לה משאבה, ולמרות שקניתי לה סל להרכבה על אופניים, בסוף הלכה עם מישהי אחר.
החיים.
לא קשה לראות אותה כשהיא על האופניים, איתה הוא רחב, אהב אך נכזב, כי לא טוב לה בשניים. הוא יצא מאיזון, מזוגזג בלי כיוון, ורצה רק לברוח. דמעות של יגון זלגו על כידון, עד שהצליח לשכוח. גבאי חשוף, שערה אסוף, לידו היא עוצרת, מוציאה מהסל משאבה לגלגל שעטפה לו בסרט. כשהוא לידה חסר חוט שלדה, נוספים לו הברקסים. כשהיא מעלה את שלא בשלה, ברור שהם כבר לא אקסים. אז עכשיו הם עפים, בטירוף מדפשים, בלי למדוד שעון דופק. המסלול לא חושב, זה רק כי ועכשיו, ברכיבה אל האופק. בשבילה יתהפך, בקסדה יישפך, על מדרון חמור סבר. וכשהיא שוב תלך, הוא שוב יצטרך, סוג של גלגלי עזר. קסדה יישפך על מדרון חמור סבר, וכשהיא שוב תלך
הוא שוב יצטרך זוג של גלגלי עזר.
אבי גרייניק פה, וכבר אמרתי בראשית הדרך שבעצם האלבום הזה הופק 14 שנה אחרי האלבום הקודם יש מי שאוהב. באיזו מידה מצאת הבדלים משמעותיים כשנכנסת לאולפן? האם ישר התרגלת לכל השינויים שהיו? האם עוד יש את אותה יראת קודש לאולפנים, או שזה הרבה יותר פחות מקופטר?
היום בגלל העלויות הכלכליות יש שני מודים של הקלטה. יש את המוד באמת באולפן הקלטה גדול, כמו שהקלטנו באולפני ברדו, שזה מקליטים טופים ומנגנים ביחד וזה, ואחר כך לוקחים את זה לאולפנים יותר קטנים כדי להקליט ערוצי שירה, גיטרות, קלידים וכל מיני כאלה.
להיכנס לרזולוציות שלא היה שם.
כן, משום שאולפנים גדולים עולים היום המון המון כסף.
עדיין עולים הרבה כסף.
כן, ומהבחינה הזאת זו חוויה, אני מרגיש שאני נולדתי בדור שהרוויח מהכל. הרווחתי בדור שהתחיל להקליט על 2-inch, על סרטים, ועברתי לדיגיטל, ואני נהנה מכל העולמות. וגם אלעד הדר, שהפיק איתי את האלבום, ידע בדיוק לאיפה לקחת את זה, אם מבחינת הסאונד, אם מבחינת הנגנים שעבדו איתנו, שממש הפכנו ללהקה ביחד, שזה ישראל נחום על תופים, בנצי גפני בס, דורון מזרחי גיטרות, שממש מנגן על כל הגיטרות שאפשר באלבום הזה, ואלעד עצמו שהוא הפסנתרן והמפיק באלבום הזה. אז האולפנים היו, בזכות אלעד, באנו מאוד מאוד ממוקדים, נורא ידענו מה אנחנו רוצים לעשות ומה להשיג, אז גם היה לנו נורא נורא כיף.
אז הרגשת עדיין כמו דג במים, למרות שעברו כל כך הרבה שנים מהאלבום הקודם, זה מה שאתה בעצם...
בטח, גם כן כי יש לי סטודיו בבית, ואני בעצם עוסק בהקלטות כל הזמן.
אוקיי. על מה אתה כותב, דרך אגב, את השירים? רק לחדד את כל המילים והלחנים באלבום הזה, גרייני כתב.
כן, האמת היא שלשמחתי רבה, אני בכל זמן בשינויים, הייתי אומר שזה בעיקר על פסנתר וקצת גיטרה, אבל עכשיו גם אני התחלתי להתחיל על המחשב. אני פשוט לפעמים שם איזה סאונד של קלידים על המחשב, ונותן לטופים לרוץ ברקע. ואני לפעמים, בדברים מסוימים, אני רוצה לשמוע את האנרגיה של הטופים ולהשוות את הכתיבה שלי קצת לאנרגיה. זה כל מיני ניסיונות כאלה שאני עושה.
הזכרת קודם, נדמה לי, את המילה מחזמר או קברט או משהו. בכל מקרה, זה מוביל אותי ללא נגרעת במאום, ואני קראתי באחת הביקורות שבעצם זה די מזכיר איזה שיר שהוא איזה סי במחזמר. באיזו מידה הלא נגרעת במאום בעצם נולד כמשהו עצמאי, או שהוא בעצם היה יכול היה להיות גם שייך לאיזה ז'אנר אחר?
קודם כל, אני חושב שאם הוא היה נמצא במחזמר, הוא היה מבאס את המחזמר בטירוף, כי זה שיר נורא עצוב. אני לא מסכים עם הביקורת שזה שיר מחזמר.
זה לא ביקורת, זה אני חשבתי מחמאה אפילו.
אז אני אגיד לך, אני לא מסכים עם זה שזה שיר מחזמר, ולו מהסיבה שאם תיקח את השירים של אלתרמן בשנות ה-60, אז אתה יכול לבוא להגיד שאלתרמן כתב שירים, שירי סיפור, נכון. ומחזמר, ואף אחד לא קרא לזה אז מחזמר או תיאטרון. המוזיקה הפכה ליותר מנוכרת עם השנים, וזה סבבה לגמרי, אני גם נהנה מזה. וכשפתאום שמספרים סיפור ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, משהו שנורא קל לדמיין, אז זה פתאום נראה כמו הצגה או סיפור. אבל בתכלס, גם ביונסה, ששומעים ביונסה, זה ברזולוציה מטורפת. ביונסה זה סופר תיאטרלי בעיניי. אז אני רואה בזה מחמאה, אתה צודק.
מה הסיפור בכל זאת של השיר הזה והשאל הזמרת?
קודם כל, מי ששראיתי פה, זאת רות רסיוק, שיש לה גם שיר ששרה לבד באלבום שכתבתי, וזה בעצם לא נגרעת במאום, זה דואט על גבר ואישה. הגבר אוהב אותה אבל לא מסוגל לקבל את האהבה שלה. זה גבר שאומר בדרכו, תעזבו אותי באמא שלכם, אני רוצה להיות לבד, למרות שהוא אוהב אותה.
כבר אמרנו על חיבוטי הנפש של גרייניק, בואו נדגיש את זה עם השיר הבא.
האישה שלי אהבה אותי כל כך, אף פעם לא שינה לה שאני איש מסובך. אולי הייתה מלאך שבא כדי להציל, אבל את שפע טוב ליבה לא ידעתי להכין.
אנשים ריחלו שאני מקרה עצוב, חוץ ממנו לא מצאתי משהו חשוב. כששוב הרז את החיים שלו בתיק, תמיד הצלחתי על הסף את סופנו להרחיק.
הייתה לי יד קמוצה, היה לי לב אטום, האהבה שלה אליי לא נגרעה אף במאום.
לא תהיה לך משפחה, עדיין לא זכור לי
ששברתי את רוחה. רצתה למשות אותי ממצולות השחור, כזה הייתי איש תחתית שמפחד באור. גם מיכל האהבה שלה נסדק, אספה הכל בתיק, אספה גם את עצמה, ואז הדלת נטרקה ואז דממה.
אבי גרייניק, אמרנו כל הזמן על דברים מאוד מאוד אישיים, מאוד שלך. אני חושב שהייתי ילד מחובר, הוא אחד הדברים היותר דרמטיים באלבום הזה, ואני חושב שבטח חשבת פעמיים לפני שהחלטת שאתה בעצם חושף עד כדי כך את הרגשות.
אני חושב שלמרות שהשאלה שלך טובה, אם אומן חושב פעמיים על החשיפה, במקרה הזה לא. משום ש... בעצם כשהאלבום כבר היה כמעט מוכן, אמרתי לאלעד המפיק, סטופ, יש עוד שני שירים שאני חייב להכניס לאלבום. ואפנו שני שירים אחרים לטובת הייתי ילד מחובר, ילד מחובר, שזה שיר על אבא שלי שנפטר באותה תקופה, ולהבדיל שיר על הבן שלי שכמה שנים לפני כן הגיע לחיים שלנו. והרגשתי שאני רוצה להיות טיפה להקשיב לרגשות שלי ולא להיות בוגר ולהגיד אני רוצה לדחוף את השירים האלה פנימה, ואני חושב שהם סגרו לי את הסיפור מאוד יפה. הייתי ילד מחובר, זה שיר געגועים לאבא שלי בעצם.
ודאי, אבל יש פה אמירות שבעצם אתה שואל את עצמך, האם אלה אמירות שבעצם אתה מרגיש החמצת שלא אמרת לו בחייו, או שבסיכום בדיעבד כשיש את הפרספקטיבה אומרים את הדברים בלי להתחשב אם כן אמר או לא נאמר בחייו.
יש משפט בשיר שאומר, יש יאמרו אחד הלך ולבא דרכו פתח. זאת אומרת שבאיזשהו מקום היכולת שלי להיות אבא הייתה בין השאר תלויה בזה, עד כמה שזה נשמע מחריד, אבל כן, מבקש ממך מהמאזינים להיות פתוח לזה, זה שלא הייתי יכול להיות הגבר שאני יכול להיות, ולא הייתי יכול להיות האבא שאני יכול להיות, כשצילו של אבא שלי לידי. ומהבחינה הזאת, אני חושב שלא יכולתי, לא הייתה לי את היכולת המודעת, לא הייתה לי מספיק תבונה להגיד לו דברים שאני יכול להגיד לו היום. לא שהוא היה אבא רע, הוא היה אבא נפלא.
אבל הוא היה דומיננטי מאוד?
הוא היה מאוד מאוד דומיננטי, וזה גם זבשי, זה בעיה שלי שאני כל כך הרצתי אותו. כשאתה מעריץ מישהו, אז יש עליך צל.
אבל אני מבין שהוא נפטר תוך כדי הפקת האלבום הזה, זאת אומרת שהוא כבר הכיר את הקריירה שלך, כקומיקאי, כשחקן,
כן.
כזה, הוא...
בהחלט כן, אבל הוא היה במצב לא נגיש כל כך בשנה האחרונה.
הבנתי. אבל לפני כן הוא בירך אותך על המקצוע שבחרת?
אני חושב שכן.
שהוא עדיין חושב שאתה צריך להיות עורך דין או משהו?
לא, דווקא הוא לא. דווקא הוא היה בסדר מהבחינה הזאת. הוא הבין עם מי יש לו עסק.
שזה מאוד חשוב. הייתי ילד מחובר. הנה אבי גרייניק.
גם גבר מנוכר, אבל גבר לידך עוד לא הייתי. בחותם הסוליות לי ציווית המסעות, שהייתי בם כמותך אך לא הייתי. מי אמר שמיותר המסע לארץ מר, בכאב אתה ולא נשכח, זוכר אותך הולך הולך אל האופק ודואך, בכאב אתה חוזר ובגובר. אם הילד בנשמר והגבר בגבר, והנה סוף סוף בנך הפך לאבא. יש יום הוא אחד הלך ולבד דרכו פתח, אם זה כך אז בכאב הזה יש טעם. מי אמר שמיותר המסע לארץ מר, בכאב אתה ולא נשכח, זוכר אותך הולך הולך אל האופק ודואך, בכאב אתה חוזר
אחורי השירים כאן בגימל עם האלבום החדש של אבי גרייניק. אנחנו מסתכלים אל השעון ורואים שהזמן עובר, וזה בסדר שהוא עובר מהר כי טוב לנו. בוא נדבר על הופעות. באיזו מידה אנשים שבאים להופעה של גרייניק יודעים בעצם למה הם באים?
זה מעניין, שאלה מעניינת. קודם כל השיר נפתח בשיר תאום ציפיות, המופע נפתח בשיר תאום ציפיות שלא קשור לאלבום. חלקם באים כי הם יודעים למה הם באים, וחלקם באים כי מעניין אותם. ואני עוזר להם להרגיש בנוח, ואני מכוון אותם לאטמוספירה הנכונה בהתחלה. משום שיש ציפייה שאני אהיה מצחיק במופע הזה, וזה לא שאני נטול הומור במופע הזאת, אבל אני בכל זאת, הטון הוא טון... קצת יותר...
רציני.
אסוף, כן, הייתי אומר. אני לא לוקח על עצמי את האחריות להצחיק אותם, זה בטוח.
אוקיי. כי זה חשוב בעצם מבחינת ציפיות, שאנשים יודעים שבאו לראות את הפן האחר של גרייניק.
לגמרי, לגמרי.
אני מוכרח לומר שהדבר שמאוד התרגשתי בזמנו, כי פתאום ראיתי שיש לך פן אחר, זה ששיחקת בתיאטרון חיפה, ואני לא יודע איך קוראים להצגה.
הצמה והרעב של יונסקו.
זה היה פשוט מדהים איך אתה פתאום הפכת את אורך. היית מישהו לחלוטין שונה וכל כך מתאים לתפקיד.
תודה רבה.
אז זה ככה על הדרך חטפת עוד איזשהו מהלומה ממני.
תודה על זה.
תגיד, דיברנו קודם על שבכל זאת יש שירים שההומור מאוד מאוד נכנס בו, וזה מאוד גרייניקי, ואנחנו עכשיו הולכים לשמוע על המורה עירית, שאומנם למה ככה זרקת אותי רחוק, עברתי את השוליים, לא עברתי על החוק.
זה as is. זה מה שקרה, זה שבכיתה א' כתבתי משפט שגלש מהשול של המחברת. ואני חטפתי על הראש ממנה, על זה שהאות עברה את השול. והייתי ילד מאוד רגיש ומאוד נעלבתי ממנה. וסליחה שאני מאשים אותה בכזאת האשמה חמורה, אבל מאז לא רציתי ללמוד בבית ספר. מאותו רגע הפכתי לילד נמנע. וכמובן שאני מקצין ואני טיפה דרמטי, אבל זה בעצם העובדה שבחור בן 47
עדיין זוכר את הדבר,
עדיין זוכר מורה מכיתה א' ומורות אחרות הוא לא זוכר. זה אומר שהיא הייתה מאוד משמעותית בחיים שלי, ואני אומר לה בסוף, למרות שהתאמצת הנה צמחו שוב הכנפיים, אז בגללך או בזכותך אני יוצא מהשוליים. אז אולי היא גם אחראית לזה שאני אומן. מי יודע.
באיזו מידה אתה באמת, בתוך תוכחה, היית רוצה שהיא תשמע את השיר ותבין שזה מכוון אליה, או שזה כבר פחות חשוב?
הצד המרדני היה רוצה שכן, אבל הצד הבוגר אומר, מסכנה, עזוב אותה. מי יודע אם היא חיה, תן לה לחיות בשקט אם
היא
חיה.
ואם היא התכוונה בעצם להיות כל כך רעה, כפי שהיא בסופו של דבר הפכה להיות
לא.
בעיניך.
בטוח לא התכוונה.
הנה הסיפור על המורה עירית.
מה עשית לי המורה עירית? את ודאי אינך יודעת שחוללת תפנית. למה ככה זרקת אותי רחוק? עברתי את השוליים, לא עברתי על החוק. רק שתדעי שמאז אני בורח, ועד היום שמלמדים אותי את הרוב אני שוכח, ורק את מה שיש בו אהבה אני לוקח. אז בגללך או בזכותך, מי שכמותך אני בורח. בזכותך אני יוצא מהשוליים.
המורה עירית, ואני מיד רוצה להעביר אתכם ככה בלי לבזבז זמן אל יפית שרזתה ויפתה, אבל הוא אהב אותה יותר כשהייתה דבה. פה ההומור בלי גבולות.
למה רזית יפית? למה יפית יפית? יותר אהבתי אותך דבה, הייתה יוצאת ממני לבה. הרי בנית יפית בינינו מחיצה, עכשיו כשאת פצצה. למה רזית יפית? למה יפית יפית? הרי הכרנו בשוארמה, הרסת לשנינו את הקרמה. אתמול אחד ביקש ממך את המספר, הרגשתי מיותר. בעבודה שלך החמיאו, גם הציעו לך קידום, ואני יושב לי במטבח עם עיתון דושים ועוגיות לניחום. תגידי בשביל מי רזית, תגידי בשביל מי יפית, יותר אהבתי אותך דבא, חיסלת לבד קרטון בקלאווה, החלפת את הריהוט, שדרגת את המכונית, אותי את לא שינית. היית פעם שהיא אחרת, שמנמונת לב זהב, עכשיו כשאת קלה כמו ציפור את ודאי רוצה לעוף ממני עכשיו. תגידי בשביל מי רזית, תגידי בשביל מי יפית, כשעדתי הבאתי את אמרת שאני אנטי, וזה נכון יפית, אני זה שבנה כאן מחיצה. עכשיו כשאת
התסכול במקצב הרוקבילי, נדמה לי, אנחנו מסיימים את הפגישה הזאת שלנו עם אבי גרייניק, אבל עוד לפני שנגיד לך שלום, ספר לי על ההופעות, זה אותו קורם אור וגידים, אני מניח.
הייתה לנו הופעת השקה של האלבום מאוד גדולה בבסקולה בתל אביב, שבה גם היו מוזמנים עליה כל תומכי ההדסטארט של האלבום, וזאת גם הזדמנות להודות לתומכי ההדסטארט, ולדורון מזרחי, ולבנצי גפני, ולאלעד הדר, ולרות, ולישראל נחום, שהיו מדהימים בפרויקט הזה, ולתומכי ההדסטארט. אמרנו, אז אני אגיד עוד פעם, לתומכי ההדסטארט ותומכי ההדסטארט, ובהופעה הזאת השקנו את האלבום, ועכשיו אנחנו מתארגנים על טור בספריות ובמועצות מקומיות דרך הכזה התרבות שלהם. אני בעצם רוצה להופיע עם החומר הזה בערבי, אפשר להגיד קולטורה.
בהחלט, אז יבינו שאתה מדבר כאן על הופעה שאין בה להצחיק, אלא יש פה לשיר.
בדיוק. אני לא פותח קופות, מה שנקרא, אני מגיע אליכם עד למרכז התרבותי שלכם.
אנחנו מסיימים עם איש קטן, אותו שיר שדיברנו עליו קודם, על הבן שנולד ובעצם ממשיך את השושלת של משפחת גרייניק, ואנחנו מודים לך שהגעת לחיפה כדי לספר לנו על האלבום החדש, ושיהיה בהצלחה.
תודה לך, חיים, היה תענוג, כרגיל.
תודה רבה. תודה מיוחדת לטכנאי השידור שלנו, רובי אוסנהולץ, מול המיקרופון. מיקרופון חיים הדור, איש קטן, גדול מאוד, אבי גרייניק. ערב טוב.
איש קטן ירד הערב, בוא נוציא את סוללות האושר, כי אתה חמדן כזה, כל היום אתה פועם לי בחזה. קטן עכשיו חולם לו איך מחר בשוב יתעתע, איך יגרום לי לגלות שאני עבד לרגליו הקטנטנות. אז תרגיע ילד, תרגיע את הקסם, כי אני נותר בלי נשימה, בוא תהיה סתם ילד ואני סתם אבא, אבל קודם ילד בוא תביא לאבא חתימה. שיהיה ברור כשמש, היה לי טוב הרבה עוד לפניך, עם הבדל ממש זהיר, איש קטן, איתך אני הולך על האוויר. אז תרגיע ילד, תרגיע את הקסם, כי אני נותר בלי נשימה, בוא תהיה סתם ילד ואני סתם אבא, אבל קודם ילד בוא תביא לאבא חתימה.
ילד בוא תביא לאבא חתימה יש מי שאוהב ורואה ללב את רפיון הרצון וכאב שצורב יש מי שאוהב ורואה ללב את מקום נגיסה ציפיית הכזב את כמיית אהובו לשוב אליו יש מי שאוהב ורואה את הכל הקדושה והחול כבעות תאומות הקלושה בתפילות יש מי שאוהב יש מי שאוהב יש מי שאוהב יש מי שאוהב